שלום לכם וערב טוב. אנחנו נמצאים בזמן מיוחד במוצאי התענית של תשעה באב. ומיד אחר תשעה באב, השבת שלאחריה קוראים לה שבת נחמו. שמתחילים את ההפטרה בבית הכנסת במילים נחמו נחמו עמי. זו שבת מאוד מיוחדת שבה רבי נחמן אמר את הדברי תורה שלו הידועים של אין שום יאוש בעולם כלל. התאריך שבה הוא השמיע את זה, זה היה בשבת נחמו. זה דבר מאוד מיוחד להיזכר שאין שום יאוש. עכשיו, מה זה אין שום יאוש? אין יאוש מלממש את השליחות שלי. הרבה פעמים בן אדם מתייאש ממה שעובר עליו, כי תסריט אחד מאין סוף תסריטים לא מצליח להתממש. והייאוש הוא בדרך כלל מחשבתי. זאת אומרת שבן אדם חוסם את עצמו מהאפשרות שיגיע עוד משהו טוב ונפלא. הוא מפסיק להמתין לטוב. וההמתנה הרבה פעמים היא מראה את כנות רצוני ואת כנות מחשבתי שאני מבקש ומכין את המקום שלשם יופיע השפע המחודש. וזה כל כך יפה שאחרי תשעה באב, שזה התענית על החורבן והגעגוע על התיקון, מיד אחרי זה מתחילים את ההיזכרות בנחמה הגדולה. מהי הנחמה הגדולה שיש בעולם? זה לראות שכל מה שעברנו היה לטובה ממש. והנחמה הגדולה מראה גם שלמרות כל מה שעברנו, הדרך פתוחה בפנינו. פתוחה ממש. אני קורא לכם עכשיו כמה נקודות מתוך תורה י"ח בליקוטי מוהר"ן, ובואו נראה איפה זה יפגוש אותנו. דע, כי לכל דבר יש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית אחר, גבוה מעל גבוה, למשל. תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. תכלית המנוחה כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. ותכלית העבודה, מרבי נחמן וכולי. ותכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה והשכל יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. גם אם זה הובן רק באופן חלקי, זו שאלה מאוד מעניינת, ששואלים את הבן אדם מה אתה רוצה, ואז הוא אומר מה הרצון שלו, שואלים אותו ואז. ואז זאת אומרת שהדבר הזה יתממש, מה תעשה עם הדבר, ואז הוא עונה תשובה. אז שואלים אותו ואז. עכשיו, הרבה פעמים דו שיח כזה הוא יכול להיות גם באווירה מעצבנת. אבל יש שהדו שיח הזה בא באווירה כנה, באווירה מזמינה, באווירה פתוחה, הוא יכול מאוד לחשוף בתוכנו רבדים שקודם לכן לא ידענו על קיומם. מה אני באמת רוצה, לאן אני באמת מכוון. ולשאול את השאלות המתאימות, יש ספר כזה גם שנקרא להיות אומן בשאלת שאלות. זאת אומרת, שאלות הן מזמינות מידע. יכול להיות לי מידע שלא הייתה לי גישה אליו, ובעזרת שאלה מתאימה, פתאום מתגלה גישה או מתגלה גישה אל אותו דבר. והשאלה זה דבר מאוד מיוחד. אפשר לשאול מי אני, אפשר לשאול מה אני רוצה. וגם יש את הדרך הזו לחזור על השאלה, זאת אומרת, על כל תשובה שמתקבלת, לומר בנימוס תודה, ולשאול את השאלה הזו עוד פעם. עכשיו, זה לא חלילה מתוך התעלמות ממה שתשובה שקיבלתי, אלא זה מתוך הבנה שזה הרובד שעלה ברגע זה. אם אני אשאל את השאלה הזו עוד פעם, אני אהיה פנוי לתת תשובה ממקום פנימי יותר. בלי מאמץ, בלי כוחניות, אלא עצם זה שאני שואל את זה עוד פעם, והאדם אומר, רגע, בעצם עניתי לפני דקה תשובה לשאלה. אז אם שואלים אותי עוד פעם, כנראה ש... יכול להגיע עוד מידע. אז רבי נחמן מנחה אותנו לשאלה מה התכלית. מה התכלית זה בעצם לאן אני רוצה להגיע. עכשיו, אני לא אמור לשאול את עצמי על ההתחלה מה התכלית, אלא אני אמור לשאול את עצמי מה אני רוצה, זאת אומרת, איזה דברים אני רוצה שיהיו בחיי. ואז כל דבר לשאול, ואז. אם זוכים לעשות את זה, בחברותה, את התשאול הזה, אפילו ביני לביני, מתגלים דברים יפים שלא ראינו קודם. על זה בתנאי שאני יכול באמת לכוון את המחשבה שלי לנושא המדובר. יודעים שהרבה פעמים הפרעות קשב וריכוז הם מונעים את הנשמה מלהתגלות. כי הנשמה מתגלה על ידי התבוננות. כשאני לוקח איזשהו עניין שנגע בי מרעיונות רוחניים ואני מתבונן בו. מה עושה ההתבוננות? ההתבוננות מגלה לי את הדברים שלא נראים במבט ראשוני. ההתבוננות מגלה לי רק את הדברים שמי שבאמת מבקש אחריהם. מה זה גם כל העניין שבן אדם לומד תורה ויש לו חידושי תורה? זאת אומרת, הוא לוקח את הטקסט המוכר או הידוע, מעיין בו, מוצא סתירות בתוכו, או מעלה תמיעות על צורת הניסוח, או על צורה שבה הדברים מובאים, אז מתגלה לו הבנה בעקבות השאלה למה הדברים הם כך. וההבנה הזו היא מאוד מרחיבה את התודעה. רבי נחמן אומר שכשאנחנו יודעים להשתמש בשכל כראוי, הוא אומר זה ממש בחינת בניין בית המקדש. ושאנחנו יודעים להשתמש בשכל כראוי, זה ממש גילוי של הנשמה. מה זה אומר כראוי? כראוי זה להשתמש בהתבוננות שלנו, למצוא תובנות מוסיפות חיים. זה למצוא תובנות מוסיפות שמחה, מוסיפות חדווה, מוסיפות יצירתיות. ומה זה שלא כראוי? שבעקבות המחשבות שלנו אנחנו חווים אנרגיה מחלישה, אנרגיה מורידה. אז זה אומר שהשתמשנו ביכולת השכלית שהיא מביאה או לגילוי נשמה, או חלילה למצב הזה של הרחקה והסתרה מזה. אמר לכם כמה מילים על מה עוד אפשר לעשות עם המחשבה על פי רבי נחמן. ואני אומר את זה בהקשר של התכלית. זאת אומרת, לשאול את עצמי את השאלה מה אני רוצה ואז מה, זה באמת צריך להשתמש בכוח המחשבה, בכוח העיון, ולא לא בקטע פילוסופי מחליש, אלא באמת ליישב דעתי, לשאול את עצמי באמת מה אני רוצה ולאן אני שואף. ובכלל תדעו על העניין הזה של שאלה ותשובה, שזה אור וכלי. בעולם הכוונה מדובר שיש את האורות, שזה השפע, וצריך את הכלים שיכילו את השפע. ומה יותר חשוב, האור או הכלי? אז שניהם חשובים, רק כשאומרים שניהם לא מקבלים על זה ניקוד בחידון. זה נכון. אז אם אנחנו בכל זאת צריכים, וזו תשובה טובה, בכל מקרה תשמחי שאני תשובה נכונה. אז עכשיו, אז אפשר לומר בפשטות שהכלי הוא יותר חשוב, כי בעצם בלי הכלי לאור אין אפשרות להופיע. אבל אפשר לומר דבר יותר מזה, שכשיש כלי, האור נמשך לתוכו. זאת אומרת, הכלי בעצמו מעורר את ה... יש עשו ניסוי באזורים מסוימים שהיו מדבריים, וכשנטו שם עצים, החל לרדת שם יותר גשם. זאת אומרת, כביכול, הנטיעות מושכות את את הגשם. אז אותו דבר, למה הזכרתי אור וכלי? כי גם שאלה ותשובה זה אור וכלי. זאת אומרת, המענה, התשובה זה האור. ולשאול את השאלה המתאימה זה הכלי. אז אם אני יודע לשאול את השאלה המתאימה, ולשאול אותה בכנות, לא בהתרסה, הרבה פעמים אנשים ששואלים שאלה, הם מתחפשים לשואלי שאלות, אבל באמת הם מביעי דעה. למשל, מישהו יכול להרים יד בהרצאה, באוניברסיטה, והוא רוצה להשמיע את את האג'נדה שלו, את הרעיונות שלו, רק אי אפשר באמצע ההרצאה להשמיע רעיונות. אז בני אדם יודעים שאם מסיימים את זה בסוף בסימן שאלה, אז יש לגיטימציה להשמיע את האג'נדה שלו. על שאלה אמיתית זה משהו אחר. שאלה אמיתית זה לבוא מהמקום הכי כנה שאפשר. מהמקום שנותן אמון, שיודע שיש תשובה. רק אני איני יודע עדיין מהי. אני שואל אותה בכנות, ומסכים למה שיתגלה, למה שיופיע. וכשאנחנו שואלים שאלה, אנחנו לאט לאט מבינים שגם התשובה נמצאת איפשהו מסביב. כי ברגע שידעתי לשאול את השאלה, אז משהו נמשך אליי. אבל צריכה להיות, זה תמיד צריכות להיות שאלות שהן יהיו שאלות פתוחות. כי למשל, להגיד לי מישהו, נכון שאתה אף פעם לא אומר אמת, זה לדוגמה, זה גם סוג של שאלה. אבל זה, יפה. חושבת מהר. רבי נחמן אומר שלמשל שבן אדם שחווה הסתרה רוחנית והוא שואל, איה מקום כבודו? שואל ריבונו של עולם, איפה? אתה אומר, עצם השאלה איה כבר מחברת אותו אל הגילוי של המיוחד שנמצא בהסתרה הגדולה. זאת אומרת, השאלה במקרה הזה היא התשובה. רבי נחמן אומר את זה כעצה מעשית, שבן אדם נמצא בחשיכה מוסתרת, בחשיכה גדולה, אז עצם השאלה איה, איה מקום כבודו. זה הוא אומר, מי שירצה לקריאה חופשית, כי לפעמים אני מזכיר בשיעור רק ככה נקודות מכל מיני טקסטים שלו, בלי להיכנס איתם לעומק. ויש פעמים שהמאזין זוכר את הציטוט הזה וזה מעניין אותו. אז את זה הוא אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', והוא מדבר שם על המושג הזה, אני מקווה רק שאני אמצא את הביטוי הזה, איה. מה? כן, במוסף של שבת. אבל המילים הללו, איה מקום כבודו. נגיד, רבודו של עולם, איפה אתה, היכן ההתגלות שלך? הוא אומר ככה, והכלל, כשנופל לשם חס ושלום, שנופל למקומות הכי ירודים, שכביכול אין שם שום מלכות, שום קדושה, שום, כביכול שום השגחה. אזי כשמתחיל לבקש שיהיה מקום כבודו, בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה. זאת אומרת, עצם זה שהוא מתחיל לבקש שיהיה מקום כבודו, זאת אומרת, ריבונו של עולם, איפה הגילוי שלך? בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה, כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה. מה שנסתר, השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, שאין יודעים ממנו יתברך כלל. אבל תקף, כשמבקשים היה מקום כבודו, נמצא שיודעים על כל פנים שיש אלוקו יתברך, רק שהוא נסתר ונעלם. ועל כן מבקשים היה מקום כבודו. ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. אז הנה, למדתם פה עצה פשוטה, שעה של הסתרה, להגיד, היה. חסידים היו ככה מושכים את המילים הללו, היה מקום כבודו. עצם השאלה הזאת, היא כבר מחברת אותי למצוא גילוי שקודם לכן לא יכולתי לראות. איה. זה הפשט של הכתוב, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו? אז באמת ההמשך של הטקסט בתפילה זה ברוך כבוד השם ממקומו, במקום שבו אתה נמצא יש את הגילוי. יש דיבור כזה מהחפץ חיים שהיה אומר, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. במקום שבו אתה נמצא עכשיו ולא אחר כך. אנחנו מחכים לאיזשהו שינוי. המקום שאתה עומד עליו. עכשיו זה לא קל, כי הרבה פעמים אנחנו באמת מחכים שמצב מסוים משתנה, שלאחריו יבוא הגילוי. אני בן אדם פותח את עצמו, והוא יודע לפחות בתיאוריה שעכשיו יש את הכל, כאן ועכשיו. בעצם המילים הללו, איה מקום כבודו. אנחנו אומר שיודעים לשאול אותם את השאלה הזו בכנות ובפתיחות הלב, אני כבר מקבל חיות ממקום חדש. וזה גם מאוד נגע בי המשפט הזה שהוא אומר, שהקליפות מקבלות חיותם מההסתרה. בכלל המושג קליפה זה משהו שהוא הסתרה, יש גם קליפה שמכסה על הפרי. אבל כביכול יש גם אנרגיות כאלו בעולם שמקבלות את החיות שלהם מהמקום שבו כביכול הגענו למסקנה שאין שם גילוי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהגענו למסקנה בשכלנו, זה לא המציאות האמיתית. מסתבר שהסתרה וגילוי זה מה שאני חווה, זה המסקנות שאליהם אני מגיע. זה בעצם, אני יכול בתוך אותה מציאות שנראית מוסתרת לגמרי, לגלות בה דברים נפלאים. אחד הדברים הפלאיים שאפשר לראות, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר אותנו ככה שהגוף זוכר חוויות משנים קדמוניות. יום שישי האחרון השתתפתי בסדנת נשימה. מי שמכיר קצת כמו רוורסינג, שעל ידי נשימה מעגלית נזכרים, הגוף מציף זיכרונות שהיו רשומים, אפשר להגיד גם ממש שכביכול התאים זוכרים, הזיכרונות נרשמים בתאים. ופעולת הנשימה היא גם מחברת אותנו אל עצם החיים, והיא גם מחברת אותנו אל הזיכרונות. על ידי הנשימה אפשר להגיע לכל החיבורים של נפש, רוח ונשמה. אז אפשר להגיד שחוויות שעברנו ונרשמו בגוף, זה זיכרונות ברמה של נפש. והם שם נמצאים. זה חלק מהחוכמה האלוקית שהגוף זוכר. וכתוצאה מהזיכרונות הללו אנחנו גם מתנהלים. ויש אפשרות על ידי הנשימה לפגוש, להציף את הזיכרונות הללו ולנקות אותם. יש אפשרות להציף את הזיכרונות, וגם אם עוד לא ניקיתי אותם, אני מקבל מידע מה מנהל אותי. מה... על זה גם הנשימה. הנשימה היא גם יכולה לחבר אותי למימד הנשמה, כפי שהזכרנו פה כמה פעמים, שעל ידי ההתבוננות. החידושים שבן אדם מחדש כתוצאה מהתבוננותו בדברי קדושה, זה גילויים של הנשמה שלו. עכשיו, מה זה לחדש? אמרנו חידושי תורה, רעיונות חדשים. כשאני לוקח איזה נושא שמעניין אותי, ואני קורא בו ומעמיק בו, ועושה כבר קישורים חדשים, חיבורים חדשים, שלא היו נראים בתחילה. אז התחלתי לספר לכם על הסדנה שעברתי, אז עברתי שם חוויה רגשית רבת עוצמה, כתוצאה מהנשימות, שחוויתי את עצמי כתינוק, בן שנה וחצי, בוכה, קורא לאמא, ואמא לא שמעת או לא מגיעה, ובכי רב עוצמה, עד שבסוף אני נרדם מבכי, וייאוש כזה, שסוג של אמונה, אמנם זה רק תינוק, שאין מה לצעוק, אין מה לקרוא, אף אחד לא יבוא אליי. חבל על הזמן. עכשיו, יש לי כל מיני, נקרא לזה, אתגרים ביחסי אנוש שלי, במערכות הקשרים שלי, אבל חוויה כזו מובהקת, אף פעם לא עלה לי החוויה הזו, וזה גם, לפעמים, אני גם הרבה מדבר, מרבה לדבר כל מיני הזדמנויות על... על הזכות ברגשות וכולי, אבל זה היה ממש חוויה, וכמו פחד מוות, זה היה מאוד לא נעים בתוך כדי ההצפה שהייתה. לפעמים אני מאוד שמח על הצפות וזיכרונות, אבל החוויה של לחוות את זה מהמקום של התינוק, זה היה פשוט אימה. אימה של לחוות את זה שהוא ממש זועק וזועק וזועק, ובשביל התינוק, בשביל אמא זה לא מותרות, זה כאילו... כי אם מישהו לא ניגש עכשיו, זה כמו... כמו למות. אני לא יכול לעשות כלום. ומתוך זה נרדמתי. וזה היה החוויה שהייתה לי בסדנה. אני לא ידעתי כמה הרעש וצעקות עשיתי. אנשים שהיו שם, לפחות מישהי אחת ניגשה עליי ואמרה לי שהיא ככה מכירה אותי, והייתה מאוד נבוכה שאני מישהו ככה מכובד בעיניה, שאני נכנס ככה לצעקות. ואז היא סיפרה לי שזו הייתה החלטה של רגע, היא אמרה, אם הוא נכנס ככה, גם אני נכנסת. והיא שחררה את כל ה... היו לה חשבונות, אני כבר הייתי מיומן, כי ישן נכנסתי אל הזה. היא אמרה לי שגם היה לך חוויה מפליאה, אבל היא ציינה את ההחלטה הזו שהיא קיבלה. זה עוזר התנועה הזו שאני עושה את של... של החלטה של רגע אחד, במקום להתעסק בסיפור של מישהו אחר, מה הוא, מה, לא יודע, מה הוא צועק, מה הוא חושב, מה הוא עובר, נכנסה פנימה. זה היה ביום שישי. והיום, אז שאלו אותי אם פעם דיברתי עם ההורים שלי בעניין הזה וכו', אז אמרתי, זה סך הכל זה מספיק שאמא הייתה במקלחת ולא שמעה, ואצל הילד יכולה להירשם טראומה. לכל אופן, הערב נסעתי לבקר את ההורים שלי במוצאי הצום. ישבנו, דיברנו, שעברנו יחד הצום. הייתה שיחה נעימה. ואז סיפרתי לאמא שלי את החוויה שעברתי ביום שישי. אז היא הייתה ממש בצמרמורת. אמרת לי, אני לא מאמינה שאתה זוכר את זה. היא לא מכירה את הטכניקות או... אז היא סיפרה לי שבגיל שנה וחצי, היא יצאה ללמד, היא הייתה מורה, והמטפלת הקבועה לא הגיעה, ואבא הביא איזה בת מהסמינר, שהייתה צריכה ללכת, היא הייתה צריכה ללכת לפני שאימא שלי חזרה, והיה איזה שעה שהייתי לבד, וכנראה צרחתי בכל הכוח, היא סיפרה לי, כי כשהיא חזרה, היא ראתה אותי על הרצפה דבוק לקיר, כנראה הייתי על שטיח על הרצפה, אבל כאילו התגלגלתי עד הקיר, והיה נראה שאני מותש מבכי, והיא סיפרה לי עליה שהחוויה הזו כל כך נחרטה, שגם היא התחילה לבכות על מה, מי יודע מה הוא עבר באותו רגע, והייתה ממש מצמרמורת, ואבא שלי נכנס לשמוע את השיחה הערב, אז הוא לא שמע את כל ההקדמה, הנשימות, הוא אומר לי, מה, את זה אתה זוכר מגיל שנה וחצי? הוא לא שמע את כל ההקדמה הזו. זה, גם היא, לא ציפיתי שהיא תגיד משהו, כי זה מאוד הסתדר לי בכלל, אמא עסוקה, הרבה ילדים, יש כל כך הרבה סיטואציות שעשר דקות יכולות לעבור, אבל זה מאוד ריגש אותי, כאילו החוכמה הפלאית הזו שהביאה לי כזה סיפור. אז ברגע שאנחנו יודעים שזה חוויה, אנחנו מבינים שהאמונות שלנו זה רק חוויה, זה לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית שבאמת כן יש מי שמקשיב לנו. המציאות האמיתית שאנחנו יכולים לקרוא ונענה. אבל כל פעם שעולה המחשבה שאין טעם לדבר, אין טעם לבקש, לא יהיה מי שישמע אותי, אז אני יודע להזכיר לעצמי שזה חוויה ולא המציאות. יכולה להיות גם חוויה שמנהלתי, אבל אני יכול כבר לצפות בה. קודם לכן, אין לה שם, היא מתלבשת בתיאוריות, היא מתלבשת באידיאולוגיות, היא מתלבשת בדברים. מה? כן, לפני שאתה נזכר, אתה חי באמונה כזו, שבאמת העולם זה דבר מנוכר, ואין מי שישמע אותך, ואין טעם לבקש. הרעיון הוא...
לא, כי הוא לא עושה איזשהו אוניברסיטי, ממש, אז זה יכול להיות שהוא עושה, כאילו, דווקא בתור מגיע, אתה יכול להביא את הלומד, לעזור לילד, יכול להיות חוויה טיפולי מעצימה. אני אניח ילד שהולך עם זיכרונות, והוא לא יודע את כל ה...
לכן יש גיל מסוים שבו כשאנחנו פונים לעולם הרוח אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה לשנות את התפיסות שלנו. התפיסות שלנו הן בעקבות חוויות ולא בעקבות מציאות מוחלטת. והחוויות הללו שנרשמות בנו, הם בעצם הפכו להיות אמונות. זה היה חוויה, הפך לאמונה, ואפשר גם לנסח אותה במילים מאוד גבוהות, למה זה ככה. שבן אדם מקבל מתנה, זה לא חייבים לעבור את החוויה הזו של הריברסינג, זה עצם זה שהוא או נזכר, או מבין מה מנהל אותו, הוא יכול להכניס לשם בחירה. הוא יכול להכניס לשם אמונה מעצימה, אמונה אחרת. וזה חלק מהעניין שאני עוד מעט רוצה לדבר עוד קצת על גם על הנשימה, גם על ההתבוננות, גם התכלית. בינתיים שימו לב, אני כבר אפנה אליך. דיברנו במילים הראשונות שלכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית, תכלית גבוה מאוד. שרב נחמן רוצה לכוון אותנו לאיזשהו מקום, לקבל איזו בהירות לאן אנחנו חותרים. בדיוק, כמו שזה עובד גם הפוך, שלכל זיכרון, לכל חוויה מנהלת, יש חוויה מנהלת מתחתיה, שחוויה מנהלת מתחתיה, שחוויה מנהלת מתחתיה. מה? כן, זה הדימוי בבושקה. זאת אומרת, גם החוויה הזו מגיל שנה וחצי, היא מתחתיה יש בבושקה יותר פנימית, שזה חוויית הלידה. מתחתיה יש בבושקה יותר פנימית, שזה ימי הרחם. מתחתיה בבושקה יותר פנימית, שזה פעולת הזיווג בין ההורים, שזה מוזכר שהאיכות האהבה שביניהם, אם היה שם אהבה, אם היה שם הפך אהבה, הכל משפיע. מה הייתה ההתכוונות? עכשיו, באמת, ימים עליה השלום אומרת, אין מה לחטט. זאת אומרת, לפעמים זה נראה לנו שאם נציף ועוד נציף ועוד נציף, נהיה כביכול יותר מתוקנים, יותר מדויקים. פה אני רוצה, למרות שאני אספר לכם על החוויה המיוחדת שעברתי, זה לא הדרך. זה גם לא הדרך. זאת אומרת, אתם מוזמנים ליהנות מהסדנאות, אלא הרעיון הוא שכל מה שעולה באופן טבעי, ובן אדם עושה איתו עבודה, הוא יקבל מידע יותר פנימי. זה נורא פשוט, בלי לעשות שום סדנה מורכבת. בן אדם עולה לו איזשהו כאב רגשי, והוא יודע להתבונן בו ולצפות בו, ולהוציא ממנו את הלימוד הרוחני, אז יעלה כאב, אם נגדיר את זה בצורה פשטנית, שרמה אחת זה הכאב הכי פרש, ורמה 10 זה כאב בלתי נסבל, אז בן אדם שעולה לו כאב ברמה אחת, שזו הרמה הנינוחה, והוא עושה עם זה עבודה ולא מדחיק את זה, אז המערכת הפנימית, האלוקית, המופלאה, המתוחכמת, תעלה כאב ברמה 2. ואם איתו נעשה עבודה, אז כל הזמן יעלה מה שמתאים לנו. אבל גם שיעלה כאב מרמה 10, הוא יופיע ככאב ברמה 1. זאת אומרת, כי הוא תמיד יהיה, כי זה אומר שאני מתקדם, אני כל הזמן מתקדם. זאת אומרת שבן אדם שמתאמן בריצה, אז המאמץ שלו ברמה אחת זה לרוץ 100 מטר. אבל בן אדם שבאמת מיומן ולא שום בעיה רץ 10,000 מטרים, אז בשבילו אתגר רמה אחת זה יהיה לרוץ 11,000 מטר. אז אני מנסה להגיד שאם אנחנו עושים עבודה נכונה, אנחנו אף פעם לא נעמוד מול כאב בלתי נסבל. אנחנו תמיד נעמוד מול מה שעולה. אם נעשה איתו עבודה נכונה, אז הכלי מתרחב, ואז יכול לעלות עוד דבר. וכשאנחנו מציפים דברים רבי עוצמה מן העבר, ולא ממש הולכים לעבוד עם מה שעולה, אז הרבה פעמים זה לחינם, העניין הזה. ושזה אם אמא אומרת לא לחטט, יש לה דיבור כזה. זאת אומרת, לא לחטט, אמת, זה לא שהיא בעד להדחיק, היא אומרת, לחטט זה כביכול להוציא איזו שכבה פנימית יותר, פיקנטית יותר ממה שעכשיו זמין. אמת, אם תעבדי כל פעם ממה שזמין, אז המערכת תשחרר הכל בזמן המתאים. דבר אחרי דבר. בבקשה. כן.
כשאתה אומר לא לחטט, בסדר, לא להתחיל, זאת אומרת להבין בזה. אבל זה העבודה, בעצם להבין בזה. אבל זה בעצם הכי קשה. זה בעצם מה בעצם הבן אדם עושה, כשהוא מבין בזה, רק להבין בזה. בסדר, עכשיו נציף אותי מחשבות שליליות, ואני רוצה שיהיו יותר חיוביות. מה בעצם אני עושה?
אז... זה הכל בהתאם לדוגמה. הדוגמה שאותה ציינתי במקרה הזה, שהאמונה שהילד רשם לתוכו, אין אל מי לפנות. אין טעם לבקש, אין טעם להתחנן. אתה לא תשמע. ואז לראות חוויה כזו זה... מה? כן, באמת אני אומר לכם שזה מאוד נגע בי. אם מי שתחיה לא מורגלת בשיח רגשי, ואני אומרת לי, כשאני באתי הביתה, ראיתי אותך ככה דבוק לקיר, התחלתי לבכות, היו לי דמעות, כי הרגישה שהיה איזו שעה קשה שם...
כן.
אז בבקשה, נעמי. רצית לשאול משהו? יש פה הזמנה יפה, להפוך את המילה למה למה, כי אז למה אני יכול... בכל, תראו, כל חושך שבן אדם חווה בעולם וחייו, זה להביא לתוכו אור. כל הסתרה שבן אדם חווה, זה להביא לתוכה גילוי. זה חלק מהתכלית שלנו. זאת אומרת, שלראות את סיפור החיים שלנו כסיפור מלמד. גם כל בריאת העולם זה בעצם סוג של הסתרה שלתוכה נביא, או לתוכה נביא גילוי. וברגע שבן אדם נמצא בהבנה הזאת, הוא מתייחס לכל אתגר כאתגר מלמד. מתייחס לכל אתגר כאתגר שלטובתו. אמנם, יש פעמים שאני לא רואה שום דבר שזה מלמד אותי, ואני לא רואה שום דבר שזה מועיל לי. אז אני נמצא, אני אומר, אני לא יודע. זאת אומרת, יש לי את האמון שזה בוודאי לטובה. כל ההתרחשות, כל מה שהיה. אבל איך לבאר את זה? אני ממתין. אצל רבי נחמן יש לו שיטה, הוא אומר, כל דבר שאני מאמין בו ומקבל אותו באמונה תמימה, הוא הופך אחרי זה לשכל. מה הכוונה? מתלבש שם רציונל. כי באמת הוא מקבל שפע רוחני שנותן לו דעת איך לבאר את הדבר. אבל מה שקדם לזה זה האמונה. יש פעמים שאנחנו מבקשים לחקור ולהעמיק בעניין מסוים, מה שנקרא לו להשאיר אבן על אבן, ואחרי זה בוחרים להאמין. זו גם דרך, אבל רבי נחמן דגל בדרך שבן אדם מרגיש שהוא נותן אמון בדבר, ואז האמונה הופכת לשכל, לא נשארת כאמונה. אתה נותן אמון, ואז זה כמו בקיעת ים סוף, שנחשון בן עמינדב קפץ לים והמים נבקעו. אנחנו לפעמים אומרים שהים ייבקע, אני אעבור בתוכו. לפעמים לא, אתה ניכנס נימה ו... זה ייפתח. אז העבודה זה קודם כל שזה גם זו לטובה. זאת אומרת, זה נתינת האמון. גם זו לטובה. שמה שמתרחש עכשיו זה לטובתי. וזה חלק, ההסתרה, זה מה שקורה עכשיו לטובתי, וזה נועד להצלחתי, להתקדמותי. עכשיו, זה נתינת אמון. נת אמון שאני באמת עוד לא יודע, אבל אני מבקש לדעת, אני מבקש להתקדם עם העניין. ולכן... כן, כן. אתה עושה את זה גם, אתה יכול להשמיע את זה גם בתפילה. שאתה מבקש לראות את האור שבתוך ההתרחשות הזאת. כמה פעמים אנחנו מכירים אנשים שאנחנו יודעים כבר את סוף התהליך שהם עברו, שהם סיפרו שהנקודות הכי מאתגרות שהם עברו, הם בעצם היו את ההתקדמות האמיתית שלהם. אמנם, יש סיפור על הרבי מלובביץ', הרבי הקודם, שישב במעשה בברית המועצות על הפצת יהדות. אז הוא אמר שתמורת כל און שבעולם, הוא לא היה מוותר על רגע אחד ממה שהוא ישב שם. בברית המועצות, בכלא. גם דנו אותו להיות מוצא להורג. בסוף זה אמר, ובעד כל און שבעולם, הוא לא היה מוכן לשבת שם דקה נוספת. אז לכן, הנקודה הזו שאנחנו מבקשים את התיקון שלנו, שיהיה בחסד וברחמים. אז אני רוצה רגע לקרוא... כן. נכון. תראו שמשה רבנו ביקש לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז מוסבר אצל חכמנו שמקדימה אתה לא יכול לדעת. פנים ואחור זה גם קדימה ואחורה. לאחר מעשה, וראית את אחוריי, אתה רואה איך שהכל היה בהשגחה פרטית. אבל מקדימה, אתה לא יכול לדלג על השלב של התאייה, על השלב של החוסר אונים, על השלב ש... רק לתת אמון שזה מתנהל כשורה. אבל פה יש את העניין של אמונה וביטחון. אומרים שביטחון זה סימפטום של האמונה. אם אמונה זה בכוח, ביטחון זה בפועל. אז המנחם אומר כך, דע, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. עיקר אומר לכם לאן הוא מכוון. הוא מכוון לכך שאם עושים עבודת נשימה כראוי, אז גם הביטחון בשלמות. אני אציג את התיאוריה קודם כל במילים שלי, ואז אקרא אותה. אומר, אם בן אדם יודע להתבונן נכון, אמרנו התבוננות שזה מחשבות מעלות, מחשבות מעצימות, לראות את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיינו בכל עת ורגע ממש. וזה על ידי התבוננות. אבל אנחנו אומרים שבעצם השכל יכול להביא אותנו לביטחון. הוא אומר, והשכל הוא מושפע מהנשימה. כמה שאני יודע להשתמש נכון בנשימה, זה משפיע גם על איכות המחשבה שלי. משפיע על האיכות הרגשית שלי, על איכות הקשב שלי. יש בעצם פוטנציאל עצום של עבודה עם הנשימה, גם במובן של חיזוק ההתבוננות והשכל חיובי, גם במובן של להציף מידעים כמו שסיפרתי לכם. יש עם הנשימה זה אפלה ופלה. אז פה רבי נחמן לוקח אותנו למקום מפתיע, אומר דע כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. זה בחינת השכל. המושג עיניים אצל רבי נחמן זה בא לתאר שכל. איפה זה? אני אתן לכם ציטוט מהתנ"ך, שאתם תראו ששם עיניים זה מופיע בהקשר של שכל. על אדם וחווה אחרי החטא, זה כתוב, ותפקחנה עיני שניהם. ברור שם שזה במובן שהם הבינו מישהו. גם הרבה פעמים מישהו שחי בטעות, או שמישהו הוביל אותו שולל, הוא חי באיזה עיוורון רוחני, אנחנו מכירים את הביטוי, נפקחו לו העיניים. נפקחו לו העיניים, זה כוונה היא שהוא מבין משהו שקודם לכן הוא לא הבין. אז רבי נחמן לוקח שני פסוקים שמופיע שם עיניים. אחד מהם אומר, עיני כל אליך יסברו. התרגום של זה לעברית, שעיני כל, זאת אומרת העיניים של כל הבריאה, אליך מייחלים, אליך מתגעגעים שתביא להם את הטוב. עיני כל אליך יסבר, כמו ילד שיסברו זה מצפים. כמו ילד שמצפה להוריו שיכילו אותו. אז עיני כל אליך יסברו, לאן הם מסתכלים? לאבא אני מבין, אם אבא נמצא פה אני מסתכל עליו, אני אומר, נו אבא תן לי. אבל על הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר עיני כל? אז אומר רבי נחמן, עיניים זה על שם החוכמה. שבן אדם מתבונן במחשבתו ויודע שקדוש ברוך הוא יכול לפרנסו, להיטיב את בריאותו, לשלוח את השליחים הכי מתאימים בחייו ברגע שהוא צריך, אז סך הכל אומר, עיני כל זה היכולת להתבונן במחשבה בנפלאות השם בחיינו. ולפי השכל כן הוא הביטחון. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף. היכולת לבטוח בקדוש ברוך הוא ולתת אמון ולהיות בהרפיה, יש בזה אין סוף מדרגות. בבחינת, ביטחו בהשם עדי עד. מה זה ביטחו בשם עדי עד? עדי עד הכוונה היא יותר ויותר כמה שבן אדם משיג. והכל לפי השכל. ועיקר השכל על ידי הראה. והוא יסביר. כי עיקר השכל הוא על ידי הלחלוכית העולים אל המוח שהם בחינת שמן. כל אחד יש לחות ושמנים בגוף. בעמוד השדרה ועוד, שמזינים את המוח. והמוח הוא הפתילה, והנשמה שבמוח הוא האור. אפשר להגיד ככה, שהשכל של כל אחד מאיתנו הוא כמו נר. אלא שהנר צריך לדלוק. אותו דבר לכל אחד מאיתנו יש שכל, זה בכוח. שאני מתבונן במשהו, זה בפועל. לכן כשאנחנו, היום אנחנו בדור שאנשים אין להם כמעט לימוד עיוני באיזה עניין. לנסות להבין, להתאמץ להבין, זה כמעט לא קיים אצלנו. הגירוי המחשבתי, המעמיק, במיוחד בדברי תורה. למה? כי דברי תורה זה טקסט אלוהי, ששמה אין סוף מה שיכול להתחדש ולהתגלות. אני יכול לעשות גם גמטריות מספר טלפונים. מסיפרתי לכם פעם, שאני עומד בפקק, אני עושה גמטריה מכל רכב שעומד לפניי. עכשיו, אם לוקחים את זה בגבול של שעשוע, זה נחמד. אם לוקחים את זה בבית אחר, זה יכול להיות גם משפוז. אבל... לא רק זה, אבל כבר לימדתי את הילדים גם ואת אשתי, ואז הופך לשעשוע, כי כל אחד צריך לזרוק רעיון מה המספר הזה מזכיר לו. ואם מישהו נתקע או משהו, אז הוא נפסד. וזה יכול להיות מאוד נחמד, ראשי תיבות, או מספרים, או זיכרון של גיל, או תאריך. זה, כשעושים את זה בחברה, זה לגמרי שעשוע. כשעושים את זה לבד, זה לפעמים יכול להיות כבד קצת. אבל אני תמיד לוקח את זה, רק שתדעו מי שרצה ליישם את זה בהיבט היצירתי, שוב, לא לייחס לזה משמעות עובר, אלא לראות, הנה, שמו לי עכשיו מספר, זה הוא כרגע תקוע בפקק לידי. האם אני יכול באופן יצירתי להוציא איזה רמז נאה, מה המספרים הללו, מכל האפשרויות, תאריכים, ראשי תיבות, גמטריות, יש דברים שעולים דברים, יש פעמים שעולים דברים יפים.
גם המספרים המשליחים.
נכון. בדרך כלל אחרי שלוש מכוניות המשחק מצד עצמו. אם ממשיכים יותר זה כבר בעייתי.
העניין אגב של שמנים למוח, אנחנו היום יודעים שבלי כל אפשרו, למוח לא יכול
לפעול, אבל אפשרו זה שומן. לא
להוריד אותו. יותר מדי, צריך אותו.
אז נמצא...
אני חושבת שזה יזן את האש
עכשיו, אז שימו לב מה מדובר פה על באמת התבוננות, כי בן אדם שהוא מחדש חידושים, הוא גם פוגש את עצמו, את נשמתו. זה דמר שקשה גם לדבר עליו בשיעור, כי אין הצעה מעשית להגיד לאנשים איך לעשות את זה. אני יכול להגיד לכם, אני עושה את זה בדרך הליקוטי מאורן, כי רבי נחמן בנה את הטקסט שלו שהוא לא מובן כזה, הוא מובן ולא מובן. זאת אומרת, שמתחילים לקרוא אותו פעם ועוד פעם, את אותו טקסט כמה פעמים, מתחילות להתגלות סתירות, מתחיל להתגלות חוסר סדר. וחלק מהחידוש זה קודם כל לרשום את כל השאלות. זה הרב בזנסון שאצלו למדתי לעיין בליקוטי מאורן, הוא אומר, דבר ראשון, לקרוא את אותו טקסט הרבה פעמים, לא ביום אחד, איזו תקופה, שבוע, שבועיים, וכל שאלה או תמיעה שמתגלה, לרשום אותה. למה? כי ככל שנעשה את העבודה, נראה איך בסוף כל התמיעות הן מתיישבות. אבל עצם זה שיש לי שאלה, אני מאתגר את עצמי לברר למה זה מופיע בצורה כזו. על מה שאני רוצה לומר לכם, כשבן אדם מעיין באיזה נושא לעומק בשכלו, נשמתו מתגלה. אבל היום, איפה יוצא לנו לעיין? כשאנחנו רבים על עם מישהו, או נמצאים באיזו הידיינות משפטית, אז יש אובססיה מחשבתית סביב הנושא המטריד, ואנחנו מחדשים חידושים נפלאים בסעיפים, בחוזים, בעורך דין. אבל זאת אומרת, אם אני לא משתמש באנרגיה הזו לחידושי תורה, אנחנו מגלים שאנחנו... אין מילה אחרת מאשר אובססיה לקרוא לזה. ובתוך אותן מחשבות כפייתיות, בתוך אותו... כי זה בדרך כלל נושא מעיק, נושא מטריד, ויש לנו שם טילי טילים של חידושים. פרשנות משפטית, ואיך לפגוע בו, ואיך לעשות ככה, ואיך זה... ואנחנו כל כך מעיינים בנושא, שאין שם שום תיחום, העיון הזה בא איתנו למקלחת ולשירותים ולבית כנסת ולשפת הים ולקניות, לכל מקום. לא, אני כרגע... זה לא נושא בכלל של מותר או אסור, זה לא... השאלה הזו לא רלוונטית. דיברתי פה לא על העיון החיובי, על העיון השלילי, שנושא מטריד את האדם, ולכל מקום, וגם האדם הכי אידיוט, מגלה כמה הוא באמת יודע לעיין. איזה חידושים נפלאים יש לו בנושא המטריד. וזה זה לעומת זה, זה לעומת זה. זאת אומרת, שקודם כל זה מראה לי, היכולת הזו, יכולת החידוש, שהיא קשורה גם לספירת הבינה, זה נקרא להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר. אז גם כשרוצים לנקום במישהו, או גם כשרוצים לנצח מישהו, אז אני גם מבין דבר מכל דבר. אני גם, כל דבר שהוא עושה, אני מנתח את זה מיד שיש לו איזו מניפולציה, והוא ניסה להחביא שם משהו, והוא עושה לי איזה תרגיל. יודע, שלח מישהו להתעניין בשלומי, אומר, הוא מתכנן לי איזה תרגיל ש... ו... אני רק רוצה לומר את זה בהקשר שיש לנו, אני מראה לכם שלכל אחד יש את המיומנות הזו, שזה נקרא להבין דבר מתוך דבר. ההבדל הוא, כשאני עושה את זה בדברי תורה, שלוקח משהו שמעניין אותי וקורא בו לאורך זמן ומחדש בו, זה התגלות אור הנשמה. זה ממש התגלות, החידושים, אומר רבי נחמן, זה גילוי הנשמה. הנשמה מתגלה על ידי החידוש. לבן אדם שלא מעיין בכלום, הנשמה שלו קיימת, אבל היא לא מתגלה.
לא מתגלה.
היא לא מתגלה. כן. היא בכוח, אבל היא לא בפועל. ואז אנחנו מגלים שאנחנו משתמשים בזה בכוח החידוש, בכוח להבין דבר מתוך דבר, בנקמנות, באובססיה, בעניין ה...
לחדש
בנקמות, בעניינים, אני לא יודעת,
לחדש בליקוטי מאורן,
בתורה, ב... כן.
כן, אני רק רוצה
אבל ש... תראו, אנחנו מדברים בהרחבה, אבל אני רוצה שתתפסו את העיקר. יש את העיקר? מה שאני מנסה לומר, שעל ידי התבוננות מתגלה הנשמה. זה לא רק, אני לא צריך לכתוב ספר חידושים, אלא זה, כך אני בקשר עם הנשמה שלי. ובלי זה אני כביכול לא בקשר איתה. מי שלא בקשר עם הנשמה שלו, אז הוא יוציא את הנשמה לאחרים שיהיו איתו בקשר. זאת אומרת, זה, כשאני בקשר עם הנשמה שלי, אני עדיין זקוק ורוצה את הקשרים החברתיים, אבל זה בא ממקום שקט יותר. על ידי שאתה לוקח נושא רוחני שמעניין אותך ושואב בו לאורך זמן, קורא אותו כל יום. אני כרגע מדבר על הטקסט של רבי נחמן, שאני בוחר איזשהו טקסט מסוים, ואני אומר עכשיו חודש שלם, כל יום אני קורא, כל יום אני קורא בו. לא צריך את כולו כל יום, אבל בתוך, נאמר, פרק מסוים מלכתי מורן שמעניין אותי, כל יום אני קורא בו 10 דקות. ואם עולה לי איזה שאל... אז לכן אני אומר, לקחת טקסטים שמעניינים, שיכול לעניין אותך. אתה יכול לקחת תנ"ך, אתה יכול לקחת... תראה, גם אם אני משאיר את זה כדוגמאות חסרות, ואני מספר, כי באמת בחיים שלי יש לי רק דוגמה אחת שזה זה. זה מה שאני עשו. אבל יש ביטוי כזה שאומר, תן לחכם ויחכם עוד. אם יש איזה ספר שאתה אוהב אותו, או נושא מסוים שקראת אותו, ואתה קורא אותו עכשיו כל יום, אתה תראה שיש בו חידושים. אתה שם לב למה שלא ראית קודם. בכל... בחזרתיות מתגלים דברים שלא ראית קודם. וזה כבר חידושים. אתה שם לב לאיך המשפט בנוי. אתה שם לב למה מילים מסוימות נבחרו ולא אחרות. אתה שם לב למילים נרדפות. לא יודע אם אין סופית, אבל... אתה יכול לקבוע ששבועיים אתה עוסק בנושא אחד, ואחרי זה אתה עובר לעניין אחר. עכשיו אתה יכול להחליט שאתה עכשיו לומד את הנושא של סבלנות, לדוגמה. אתה מחפש ברשת ציטוטים מהמקורות על סבלנות, ואתה מעתיק לך אותם, ואתה כל יום קורא אותם ומנסה לראות איזה הבנה נוספת כל יום, איזה דברים שם מדברים עליך יותר. אותם דברים, כן. יש שני סוגי לימוד באופן כללי בכלל, שיש לימוד בבקיאות או לימוד במהירות, שהעניינו זה היקף ידיעות. ויש לימוד שאתה לוקח עניין אחד, ואתה מחליט עכשיו שבועיים אני רק עם אותו עניין. ואז בשבועיים הללו אתה מתחיל כבר להפעיל את כוח העיון שבך, ודברים מתחילים להתגלות. אתה גם שם לב כביכול לא רק אתה מתאמץ לגלות את הטקסט, הטקסט בעצמו ייפתח בפניך. תראה שהוא, כמה שהוא כביכול דומם, הוא, יש לו איזה נשמה. תמיד. אני גיליתי שגם כשאני כותב בענק על כל הקירות דברים חשובים, עם הלב סגור, אני פשוט לא רואה אותם.
ולהתפלל על הסכמת הלב. והדעת היום בא שבות הלב אותך, אתה צריך לכתוב ולהפעיל את זה. בבקש.
למה האחרונה? מסכים? בתנאי שאחריה תהיה עוד אחת.
מה?
אם תגידי שאחרי השאלה הזאת תהיה עוד אחת, אז אפשר. הרעיון הוא שהולכים עם איזה עניין, רבי נחן אמר שבמשך השבועות הללו, כמו שנתתי לו את הדוגמה של עבודת הסבלנות, זה לא רק לחקור את זה, אולי מיג בזה, אלא זה הנושא שעכשיו בו אני משקיע על סבלנות, זה המיקוד שלי. בכל דבר סבלנות. למרות שיש הרבה דברים לתקן, אני כרגע מתמקד רק בעניין אחד. ואז זה גם הופך להיות משהו מעשי, כי אם אני, החוכמה היא יותר רחבה מהמעשה, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, קוראים דברים לא טובים, כפי שלמדנו בפרקי אבות. כמו אילן שיש לו ענפים מרובים ושורשים מועטים ובא הרוח ועוקרתו על פניו. אז לכן באמת העבודה החסידית המתאימה זה גם לנסות לחיות את זה באותו שבוע, גם להתפלל על זה, גם לכתוב, לנהל מחברת מיוחדת, יומן מחקר הסבלנות. לא, גם יומן, לא רק מעשים, כל מה שהתחדש לי, כל מה ששמתי לב. לא יודע, עלה לי, כתבתי את המילה סבלנות ברשת, עלה לי, לא יודע, מאמר ממסילת ישרים, והוא מביא איזה פסוק ממשלי שמאוד דיבר אליי. אז אני הולך לפסוק הזה, מחפש מה המפרשים אומרים עליו. ככה לפעמים, מדבר קטן, זה הולך ונפתח... זה ככה נוצרים ספרים בנושא מסוים. התשובה הכי פשוטה, מה שאני עושה, קניתי לעצמי ספר תהילים עם ביאור, לעברית, יש כמה ספרי ביאורים, אני בדרך כלל קורא את זה עם ביאור. ולא רק זה, אני קניתי לעצמי גם כזה עם ביאור, שהוא עוד מביא הערות למטה, אם לא מספיק חמש כתוב בטקסט, יכול עוד לעיין בזה. כן, הרעיון בתהילים, שמה שכדאי לעשות, יש תהילים בחלוקה לימות החודש, בכל זה. אז לקרוא, לקרוא בלי להבין, ופרק אחד, וחוץ מזה, לקרוא כל יום את התהילים היומי בלי להבין, וחוץ מזה להתחיל מההתחלה, שלושה פסוקים ליום עם פירוש. שלושה פסוקים זה מידה שהיא סבירה לכל נפש, זה בדרך כלל אמור לקחת כחמש דקות. מה נאמר שלעשות קביעות, להבין תהילים חמש דקות ביום, זה נחשב להמון, זה לא קצת. המון. על חמש דקות, יום אחר יום. לא, אני אומר, יש חלוקה לימות החודש שכדאי להיות צמודים אליה. מה? בלי להבין. וחוץ מזה, זה הרעיון, יש היקף ועוד סדר ששם, בנחת, כל יום שלושה פסוקים לסמן עם עיפרון, עם פירוש. יש ככה, יש פירוש אחד שהוא נפוץ, שפשוט כתוב מתחת לכל מילה, מילה בעברית מדוברת. יש עוד פירוש, והוא מאוד נפוץ ומאוד מוצלח, קוראים לזה יסוד במלכות, או יסוד מלכות. הוא מאוד פופולרי. אלא מה? הפירוש התמציתי זה מילה מול מילה. יש עוד פירוש שאותו, וגם את זה יש לי, ששם הוא מביא גם את ההקשר. באיזה הקשר דוד המלך אמר את זה. על זה כבר יותר כבד. זאת אומרת, הפירוש הראשון, החיסרון שלו זה היתרון שלו. הוא פשוט מסביר בעברית מדוברת מה את קוראת. יכול להיות, רוב האנשים זה יותר מתאים. פשוט תרגום. לעברית מדוברת. זה אולי כדאי ההתחלה, יסוד במלכות, יש את זה בחנות. כן, הפירושים האחרים הם כבר מסבירים את המהלך. כן, בטח. אין הגבלה. אז תראו, רציתי להמשיך עוד על המהלך הזה שהריאה היא קשורה לביטחון, לטקסט מעניין שהתחלתי רק את ההתחלה שלו, ואני אומר לכם את המספר שלו בלקוטי מוהר"ן, למה? יכול להיות שתרצו לקרוא אותו, והכלל שאני תמיד מסביר זה להתעסק רק עם המילים המובנות, לא עם המילים הלא מובנות, ואם תקראו אותו כל יום, אפילו בלי להבין, זה נקרא ריש חפי, פרק ריש חפי בלקוטי מוהר"ן. ריש חפי. יפה. רבי קלמן אולי. רבי קלמן בחף. בכל אופן, תקראו אותו כל יום, ואז אפשר יהיה שבוע הבא לנסות קצת לחדש בו או משהו. ואל תתפלו או לא להיבעל מביטויים מוזרים, כי באיזשהו שלב רבי נחמן מתחיל לדמות את זה לצפצוף של הציפור ומקשר את זה לצדקה ועושה עוד דברים מעניינים. הרעיון הוא שמה שלא מובן או נראה מאתגר כרגע מניחים לו, וככה גם מנחה הרב בזנסון, שאצלו למדתי, הוא אומר, בפעמים הראשונות שקוראים טקסט חדש, רק לקרוא אותו, עוד לא לחפש ביורים עוד. קודם כל, רק להכיר, כמו להכיר את המנגינה. קרוא אותו כל יום פעם אחת, ריש רפי. שבוע הבא אני אשאל אתכם מי קרא את ריש רפי. פה כתוב בלי. נכון, ראייה וכן. בכל אופן, תודה להיותכם. השיעור הזה אמור להיות שיעור משנה חיים, כמו כל שיעור. כי מה שמרכיב את העולם, דיברנו על זה ש80% ממה שמנחה את בני האדם זה הפחד. פחד זה המנוע הכי חזק שקיים באנושות. וזה לא תקלה, זה מאז בריאת האדם. והפחד קשור לדעת לא נכונה. וההפך מפחד זה לא אומץ, אלא ביטחון. כמובן שאומץ גם, אבל ההפך מדבר ביטחון. רבי נחמן אומר, הביטחון תלוי בריאה, בשכל, בהתבוננות. לכן זה יכול להיות שיעור משנה חיים. אם נבין מה זה ביטחון, נבין מה זו הרפיה. אם נבין מה זו הרפיה, נבין מה זה אהבה. אם נבין מה זה אהבה, נבין עוד מילים. יכולתי להיכנס נסתפק באלו. היו ברוכים, לילה טוב, וברכת ט"ו באב. ט"ו באב שמח, שבוע הבא בעזרת השם ניפגש שוב. אני בשבת אהיה אצל רבי נחמן בעזרת השם, אם ירצה השם. ואני מקווה, ברוכה הבאה, אני מקווה שאני גם אלמד את הטקסט הזה אצל רבי נחמן ויוכל להביא לכם ביורים או חידושים. יצא ביום חמישי וחוזר בראשון בבוקר. אז יהיה לכם, אני מקווה שיהיה לכולנו את היכולת לשבת בנחת מול הטקסט הזה. לילה טוב.